נחום פרק ב', אמרנו ש... כן, זה לא צריך להגיד, רואים שנחום הוא ספר קצר, אבל כבר בכותרת שלו רואים שיש לו נושא אחד בלבד, וזה חזון נבואי, חזון פורענות על חורבן ננווה, בירת ממלכת אשור, ואמרנו שהוא עמד אחרי מצור סנחריב המלך ננווה על ירושלים, וכ-40 שנה לפני חורבנה של ננווה, כ-70 שנה לפני חורבן הבית, בימי מנשה. אז התחלנו לראות אתמול את פרק ב', אולי נחזור על הפסוקים. בואו נקרא שלושה פסוקים ראשונים בפרק ב'. הנה על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום, חוגי יהודה חגייך, כי לא יוסיף עוד לעבור בך וליעל, על המפיץ על פנייך נצור מצורה, צפה דרך חזק מותניים אמץ כוח, כי שב אדוני את גאון יעקב כגון, כי וקקום בו כקים וזמוריהם שיחתו. טוב, אז פסוק א', כבר דיברנו על הפשט שלו אתמול, לא נחזור על הדברים. וכאן הנביא פונה לננווה, עלה מפיץ על פנייך, ומפיץ זה מפץ וחרב, דהיינו מין עלה כזו גדולה שמרסקת ומנפצת כל מה שעומד לנגדה, אז זה האויב שעתיד לבוא על ננווה. וממילא אומר הנביא למלך ננווה, נצור מצורה, דהיינו תהדק את ההגנה על העיר הנצורה, נצור זה שמור את העיר הנצורה, צפה דרך, כן, תעמיד צופים שיראו את האויב מתקרב ויתריעו מפניו, חזק מותניים, המותניים זה החגור, כן, החרב שחגורה על המותניים, תהדק אותה היטב שתהיה מוכן לקרב, אמץ כוח, כן, תאמץ את כוחך, את כל כוחותיך תרכז מאוד. וכמובן שהנביא אומר את זה באירוניה, בלעג למלך ננווה, כי בעצם גורלה נחרץ, כאילו הוא אומר לו, גם אם תעשה את כל המאמצים ותרכז את כל הכוחות, אתה לא תנצל, כננווה לא תנצל מהגזרה. והעוון של אשור הוא בא בגלל מה שהם עשו ליהודה ולישראל לפני כן, חורבן שומרון, כן, כי שב השם, השם משיב, השם הופך את גאון יעקב, גאון זה גאווה, כוח, עוצמה, כגאון ישראל. יעקב זה שם שמבטא עוקבה, רמייה, חולשה, ואילו ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל, כלומר הקדוש ברוך הוא עומד להחזיר את הדרו וכוחו של עם ישראל לקדמותו, ובשביל זה הוא צריך להיפרע מאויביו שבראשם זה האשורים. כי, כן, אף על פי שווקקום בו קקים, אמרנו שהשורש בקק הוא מלשון לרוקן, ועל שם זה המילה בקבוק, זה נקרא שורש אטימולוגי, דהיינו שורש שנגזר על פי הקול, צליל, בק בק, שאתה מרוקן כלי, לכן זה נקרא בקבוק. אז כי ווקקום בו קקים, הכוונה, האויב רוקן את ישראל ולקח את קול שלה לו. ומשל אחר, שאת זמורות הגפן, את כל ענפי הגפן עם הפרי ועם הכל שיחתו האויבים. וראינו שהנביא אומר למלך אשור להתכונן לקרב, אז נראה את זה עכשיו בצורה קצת יותר מפורטת. אף עד איפה נקרא? טוב, בואו נקרא עד רווח הפרשה. כן, אף על פי שהאויב רוקן את ישראל מכל טובה ולא נשאר בו שום דבר, עכשיו השם משיב את גאון יעקב, שזה מבטא חולשה, כן, יעקב, והופך אותו להיות כגאון ישראל, ולשם כך הוא ייפרע מאשור. קודם כל, מגן גיבורהו מאודם, אנשי חיל מתולעים בשפלדות הרכב, ביום החינוב בראשים בחוצות התהוללו הרכב, השתקשקו מראיהם כלפידים, כברקים. יזכור אדירה ויכשלו, בהליכתם ימהרו חומתה. שערי הנערות וההיכל, והוצב גולתה הועלתה, ועמותיה המנהגות מתופפות על לבהן, ונינה וקברי חתמיים מימי, והם מנסים ואין מפנה, בוזו חסד, בוזו זהב, אין קץ אל התכונה, כבוד מכל כלי חמדה, בוקה ובוקה, ולב נמס ופיק ברכיים, וחלחלה בכל מותניים ופני כולם, איה מעון עריות ומרעהו, אשר הלך אריה לבישם גור אריה, אריה טורף בדגורותיו ומחנק לליבותיו, וימלא טרף חוריו ומעונותיו. הנני אלייך נאום, ויבערתי ועשן רחמה, וכפירייך תאכל חרב, והכרתי מארץ צרפך, ולא ישמע עוד כל מלאכך. כן. אז כאן מתוארים, צבא נינווה מתואר כערוך ומוכן לקרב ההגנה על העיר. מגן גיבורהו מעודם, ככה זה, זה א' בקמץ קטן?
כן.
כן. כלומר, המגן עשוי ממתכת מלוטשת, וכשהחמה משתברת על המתכת זה נראה אדום כדם, והגיבורים אנשי החיל מטולעים, דהיינו צבועים בתולעת שני בצבע אדום, ושוב, זה לא שהם צבעו את עצמם בתולעת שני, אלא כל המתכת שעל השריון ועל הכובע וכו', היא מבהיקה. בימי קדם ככה חלק גדול מהמלחמה הייתה מלחמה פסיכולוגית, דהיינו, ולא סתם התורה אומרת לא תראה מהם, וראית הסוס ורכב, והיו עושים הצגת תכלית כזאת, אתה רואה את השמש ככה מחזירה אור על המגינים ועל הרמחים והכסדות של הלוחמים וכו', וגם צועקים בקול גדול וכו'. יוצא זה נועד להפיל אימה, צריך הרבה יותר אומץ למלחמה מטווח קצר פנים אל פנים מאשר היום ללחוץ על ההדק מרחוק, כאילו היום כמעט ואין מגע קרוב בין חיילים. בזמן המעט צריך גם יותר אומץ וגם יותר כוח פיזי, כי על פי זה מוכרע הקרב. איך? כן, בדיוק. היום מנהלים עם טאבלט, מנהלים את זירת הקרב עם טאבלט. אז באש פלדות הרכב, כן, המרכבות, עוד מעט נדבר מה זה פלדות, לכאורה מה השאלה, זו פלדה. רק פלדות נזכר פעם אחת בתנ"ך, ונדמה לי שאפילו בלשון חכמים אין את המילה פלדה, יש בגמרא פרזלה הינדוואה, דהיינו ברזל הודי, שזה הפלדה, אבל את המילה פלדה היא נראית לי, ככל הנראה מהעברית המודרנית, או לכל המוקדם מימי הביניים, והיא לקוחה מכאן, שזו ברזל מסוג מסוים, מחוסם, מתכת מסוג מסוים, זו הפלדה. אבל פה כנראה, הכוונה היא פלדות כמו לפידות, דהיינו הרכב נראה כבוער באש לפידים, שוב מרוב שהוא מצוחצח והשמש מכה עליו, ביום הכינו, ביום שהכינו אותו לקרב את המרכבות. והברושים, כן, הברושים, עצי ברושים זה מזני הארז, ומהם היו מכינים את את גוף החץ, לא את הראש של החץ שהוא היה עשוי ממתכת, אלא את גוף החץ, והורעלו, הכוונה מרחו אותם ברעל, כך היו עושים לחיצים כדי שכאשר הם יפגעו, הם ירעילו את מי שהם יצליחו לפצוע. בחוצות, כן, ברחובות העיר, התהוללו הרכב, המרכבות של של צבא נינווה, כמו שאומרים היום, טסות כמו משוגעים, כן, התהוללו, זה כמו התהולל זה להשתגע, וכתוב על יהו בנמשי כי ושיגעון ינהג, כן, במהירות גדולה. בחוצות התהוללו הרכב, השתקשקון הרכבים, ברחובות, השתקשקון זה גם פועל אטימולוגי כזה, לעשות שק 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 שק, דנו שמרכבה נוסעת, היא עושה כזה רעש. מראיהן של המרכבות כלפידים, לכן אמרנו שאש פלדות זה אש לפידות, כמו כסף וכבש וכו'. כברקים ירוצצו, הם רצים הלוך ושוב, כן, טסים כמו משוגעים בעיר הלוך ושוב, אבל זה בעצם מעיד על פאניקה, זה לא מעיד על, כן, כמו עכבר מסומם שמסתובב ולא יודע בכלל לאיזה כיוון, פעם לפה פעם לשם. אז שוב, המרכבות, בגלל שהן מבהיקות באור החמה, הם נראים כמו ברקים שרצים מכאן לכאן. לא כתוב ירוצו אלא ירוצצו, כי בפיעל זה תמיד חזק יותר, כמו שראינו גם אתמול כמה דוגמאות לכך. ומלך נינווה יזכור אדירה, ויזכור כמו יפקוד, במשמעות שהוא נותן להם, הוא קורא אותם עכשיו אל הקרב. ייקה שלו בהליכתם, דהיינו מרוב מהירות הם נופלים. יש פה איזה תיאור כזה גם של הרכב שנע במהירות רבה לכאן ולכאן, של נמהרות כזו, פאניקה כזו, שעובדים מהר מאוד אבל בצורה לא מושכלת, ולכן הם נכשלים. ימהרו אל חומתה, כן, האדירה והקצינים הבכירים, אחרי שהם קיבלו צו קריאה מהמלך, אז הם ממהרים אל החומה להגן על העיר. והוכן השוחך, כנראה שהשוחך זה מה שהיו, כן, זה נקרא אצל הרומאים, זה היה נקרא דבוקת צו, דיינו שפלוגה שלמה של חיילים מצמידה את המגינים, ואז זה יוצר מין שוחך כזה שאפשר לא צריך לפחד מחיצים וכיוצא בזה, שאז כנראה שהוכן שם איזה שוחך כנגד האויב. ודיברנו על כך שננבה, כן, איפה ראינו את זה אתמול בפסוק ח' פרק א', ובשטף עובר, כן, שיטפון שעובר ועושה כיליון במקום שבו הוא עבר. אז דיברנו על כך שנינווה הייתה מוגנת על ידי החידקל ועל ידי רשת תעלות שהקיפה אותה ועברה בתוכה, וכנראה שמה שקרה זה שהאויב הרס את הסחרים והציף את העיר, כן, שערי הנהרות נפתחו. נינווה זו בירת אשור, כן, אשור זו ממלכה. שערי הנהרות נפתחו, והאיכל, איכל המלך או האיכל לעבודה זרה, נמוג, כן, נמס מהמים, התפורר, וכך כנראה האויב הצליח לכבוש את נינווה. כלומר הוא השתמש במערכת ההגנה שלה שהייתה לה לרועץ, שטפה אותה. ודרך אגב, ברגע שהעיר מוצפת, אז הרכבות יוצאות מקהל פעולה, בעצם כאילו כך מנטרלים את כל צבא הרכב של אשור. נדמה לי גם שאם אני זוכר נכון, אז גם כאילו, אני לא זוכר אם זה היה פה בנינווה או שזה היה בכיבוש בבל על ידי הפרסים והמדים, אולי שם זה היה, אבל באמת עשו שימוש בהרס סחרים והצפת העיר כדי לכבוש אותה. והוצב גולתה הועלתה, ואמהותיה, השפחות שלה, כן, אז גולתה זה גלויית פנים, והוצב, מילה קשה, ונראה שהפתרון הכי טוב במקרה הזה זה מה שמביא רבנו אברהם בן עזרא וגם רבי יצחק אברבנאל פה, שניהם מביאים בשם רבי שמואל הנגיד, שהיה מראשוני חכמי ספרד, הוא גם היה רמטכ"ל צבא ספרד לפני יותר מאלף שנים. אז הם מביאים בשמו שהוצב זה שם פרטי, דהיינו המלכה או אשת המלך או אם המלך ששמה היה הוצב, הוא עלתה למרכבה של השובים כשהיא גלויית פנים, שזו הייתה חרפה גדולה במושגי אותם ימים. והמהותיה, השפחות שלה, מנהגות, מנהגות זה כמו מנהקות, הינהק פרא על הדשא, דהיינו מקוננות, משמיעות קול כקול יונים, ליונה יש קול שמקובל לראות אותו כקול עצוב כזה, כן, כיוני הגאיות כולן הומות וכו'. אז כל השפחות שלה שהן רואות אותה מועלית למרכבה גלויית פנים את המלכה, אז הן משמיעות קול לאות צער ואבל. וכולן מתופפות על לבהן, כמו שראינו ב... לא זוכרים בירמיהו או בישעיהו, על שדיים סופדים, כן, שאדם מכה על ליבו עד היום בבידוי וכרצה בזה, זה נובע מכך, זה לאות אבל כזה. כן, שנקחה בשבי בחרפה, בחרפה כל כך גדולה, אז הם כאילו שהם כל אמונות על כבודה ועל מעמדה, אז הם מספידות על, על הדבר הזה, כן, וזה הנביא כאילו, כאילו יש בזה עוצמה רבה, איך הוא רואה את הדברים עשרות שנים קדימה, הוא רואה את זה כמו במציאות, ומתאר את זה לשומעיו. וני נווה חברי חת מים, כמו שדיברנו מקודם, בשערי הנערות נפתחו, מי מהי, הכוונה מיום היותה, היא הייתה מוקפת בבריכות מים, אבל עכשיו זה הפך לה לרועץ, כן, ההגנה שלה הפכה להיות הכישלון שלה. אז באמת זה מהלך מבריק של האויבים, לנצל איזה יתרון ולהפוך אותו לנקודת תורפה. והם מנסים, כן, וחיילי נינווה בורחים, והאויב צועק אחריהם, עמדו עמודו, כן, עיצרו, יכול להיות שאין לכם מה לברוח, ניתן לכם חנינה וכו', ואין מפנה ראשו לאחור, כי הפחד שלהם הוא כל כך גדול, עד שאין עם מי לדבר, הם פשוט בורחים. אז אם צבא נינווה ברח והפקיר את אזרחי העיר לחסדי האויב, אז עכשיו הפקודה של, של שר צבא האויב לחייליו, בוזו, כן, בזזו חסף, בזזו זהב, ומאחרי האתנח נראה שזה דברי הנביא ולא דברי המפקד העליון של הצבא הכובש. והנביא אומר שבאמת אין קץ לתכונה, תכונה זה כמו מתכונת, סכום, דיינו אי אפשר לספור את הכסף והזהב שנמצא בעיר, כי זו עיר שבעצם שללה את כל המזרח. כן, כבוד, כבוד זה במשמעות כאן של נכסים, כן, הוא מאשר להבינו, עשה את כל הכבוד הזה, זה לשון כובד, שזה הרבה נכסים. כן, אין קץ לכבוד, לנכסים שיש בעיר, והכבודה הזו, כמו שאומרים, מורכבת מכל כלי חמדה, כן, מכל כלי נחמד למראה, שמי שרואה אותו, חומד אותו, כל הסוגים וכל המינים נמצאים שם בעיר.
מה זה תכונה?
תכונה זה כמו מתכונת הלבנים, דיינו, תכונה זה דבר שאתה יכול, איך זה שם, בשמיים בזרת תיקן, מדד אותם בזרת, בחצי אמה, כן, בסרגל של חצי אמה. אז פה אתה לא, אין קץ לסכומים, אתה לא תוכל לספור את הכסף, את כמויות הכסף והזהב, שמשקל הכסף והזהב שנמצא בעיר. כי באמת ערים כאלו היו מנשלות ומנצלות וחומדות וגוזלות ועושקות את כל הארצות שהם שלטו בהם. אז היות ואשור שלטה בכל המרחב, אז באמת לא היה קץ לביזה כשכבשו אותה. כן, דרך אגב יש מדרש, נדמה לי, אל קוד שמעוני בפרשת ויצא, על ומי אשר להבינו עשה את כל הכבוד הזה. אז המדרש מביא את הפסוק פה בנחום, כדי להוכיח שהכבוד זה כבודה, אז הוא מביא את הפסוק הזה. אז הגרא העיר על זה הערה מבריקה כדרכו, שהגרא היה סופר כל אותיותיה של תורה, ולא רק של התורה. אז הוא העיר על זה שבכל המקומות במקרא, כבוד זה מלא ור. חוץ משני מקומות, בפרשת ויצא, הוא מאשר להבין, הוא עשה את כל הכבוד הזה, וכאן כבוד מכל כלי חמדה, ואז הוא אומר כאילו שכבוד, שזה ערך רוחני, זה מלא וב, זה כבוד בצורה הנכונה שלו, אבל כבוד כמשהו גשמי, זה חסר וב, זה כאילו, זה לא כבוד אמיתי. הוא אומר שלכן המדרש, כאילו, ישווה את שני הפסוקים. ובעיר, כן, עכשיו ה... ראינו מקודם כי וקקום בוקקים, נכון? בפסוק ג' את ישראל. אז עכשיו מידה כנגד מידה, בוקה ומבוקה ומבולקה, כל פעם מוסיפים עוד אות, כמו השם עוזי ומעוזי, או נביא עוד דוגמה. איזה פסוק אנחנו?
י'
איך?
י'
רגע. פסוק י' א', כן, עוד דוגמה רציתי, כן, שממה ומשמה, שם זה הפוך. כן, אתה מוסיף עוד אות, אז כאילו, אבל הכפל הוא, כן, או כמו בהמשך הפסוק חלחלה, זה חיל, ושאתה הופך את זה לשורש בין ארבע אותיות, זה הופך להיות עוד יותר חזק, כן, פחד כפול ומכופל, כמו שהזכירו פה גם אתמול או שלשום, על ירקרק והדמדם וכו'. אז אמרנו שהשורש בקק או בוק הוא מבטא ריקון, אז העיר מתרוקנת ומתרוקנת ומתרוקנת, כן, בוקה ומבוקה ומבולקה. יש בישעיהו, הנה השם בוקק הארץ ובולקה, ולב נמס מפחד ופיק ברכיים. פיק ברכיים זה ברכיים שנכשלות, כמו שאמרה אביגיל אשת נבל הכרמלי לדוד, ולא תהיה לך לפוקה, ולא יהיה לך למכשול עוון. אז פיק ברכיים זה כישלון ברכיים, כן, הברכיים אמורות לייצב את האדם, ופה אם הברכיים נמסות אז זה מהווה מכשול. וחלחלה בכל מותניים, אז ראינו שהוא אמר לו חזק מותניים אמץ כוח מאוד, נכון? בפסוק ב', אבל המותניים שאמורים להיות נקודת החוזק של הגיבור, היציבות שלו, ששם החרב שלו, אז פה זה חלחלה, שזה כפל חיל, פעמיים פחד. דרך אגב, פסוק ב', לא שמתי לב לזה תוך כדי שקראנו, אבל חזק מותניים אמץ כוח מאוד, מכאן לקח המשורר ביונה מצאה ומנוח, נכון? אחד הבתים מסתיים, חזק מותניים ואמץ כוח. הוא כמה משוררים, נדמה לי רבי יהודה הלוי, יום שבתון, היום נכבד, כן. רבי יהודה הלוי, אז הוא, כל התנך היה רץ לו בראש, תקליטור תורני מהלך, כן, מבחינת השליטה שלו, והמרשימה מאוד מאוד בלשון המקרא. תמיד ידע כאילו לשאול את הביטוי הנצרך, כאילו הכל מוכן לפניו. ופני כולם כי בצו פרור, ראינו כבר את הביטוי הזה ביואל. איפה זה היה? איפה נזכר עוד? כן, יואל ב' פסוק ו', סוף פסוק ו', גם ביחילו עמים, גם אצלנו יש חלחלה. כל פנים כי בצו פרור, איפה מופיע הפרור? בלא א' אמנם. ובישלו בפרור, איפה זה כתוב? פרשת בשלח, נכון, לגבי המן. אז אמרנו פה ש... כל פנים קיבצו פרור, או אצלנו פני כולם קיבצו פרור, הכוונה היא שהדרך של ה... דרך של הנכבשים היה... הדרך של הנכבשים היה לקחת מה... כן, חזל, אצל חזל הם אומרים את זה, נהפכו פניו כשולי הקדרה. מה הכוונה? היום לא מבינים את זה, אלא שולי הקדרה תמיד היו מפויחות, כמו שעושים פויקה בערך היום. אז היו לוקחים את ה... את הפיח משולי הקדירה ומורחים על כל הגוף כדי להיראות מכוערים, בעיקר אנשים שפחדו מאונס וכיוצא בזה, היו מורחות, היו לובשים בלועי סחבות ומורחים את עצמם באפר ובלכלוך וכולי, להיראות כמה שיותר מסכנים ועניים ומכוערים כדי שהאויב לא יתעלל בהם. אז זה הפני כולם קיבצו פרור. והנביא פה מביא כביכול קינה, כן, על ננבה, אבל שוב, זה קינה של לעג, זה מעין, על כן יאמרו המושלים. כן, איים מעון עריות, כן, לאיפה נעלם אותו הבית של העריות, איה המקום שהיה מרעה לכפירים, מרעה זה שטח מחיה, לא רק כבשים רועות, אלא גם כפירים, שהטריטוריה שלהם זה המרעה, אשר הלך אריה ולוי שם, באותו מעון ומרעה, אשר הלך שם גור אריה ואין מחריד, כן, יש איזו טריטוריה של אריות שאף אחד לא יאיים עליהם בטריטוריה שלהם, ולאיפה נעלם הנבי האריות הזה שהיית בטוח שהוא בלתי ניתן לכיבוש, כן, ובאותה טריטוריה אריה היה טורף בדי גורותיו, כדי להביא די טרף לגורים שלו, כן, בדי זה בכדי להביא די טרף לגורים שלו, והאריה כידוע חונק את תרפו, הוא היה מחנק את הטרף כדי להביא טרף ללבעותיו, ללביעות שלו. היום התחלפו התפקידים, היום הלביעות טרפות והאריה יושב, אולי פעם זה היה הפוך, לא יודע. על כל פנים פה, ובאמת לכל אריה יש כמה לביעות, לכן זה בלשון לא כתוב ללבעתו, אלא ללבעותיו. וימלא טרף חוריו, את המערות שלו הוא ממלא בטרף, ומעונותיו מילה בטרפה. כן, טרף וטרפה זה כמו שבי ושבייה, צדק וצדקה וכו'. אז כאילו זה שוב, זה דימוי לנינווה שהייתה מלאה מלאה בשלל, ואף אחד לא יכול היה לעמוד כנגדה, ועכשיו כאילו המקונן אומר בלעג, איפה היא נמוגה ונעלמה. ובפסוק י' יש ככה איזה חידוש מסוים, שזה לא תיאור בלבד של מה שקורה בנינווה, אלא השם אומר, אני עומד מאחורי הדברים, כן, הנני אלייך, אני קם עלייך למלחמה, נאום השם צבאות, והבערתי ועשן רכבה, כן, הרכב, המרכבות ישרפו באש, כנראה שהיו בהם לא מעט חלקים מעץ, לא רק ממתכת, וכפירייך, הגיבורים שלייך, שהם גיבורים ככפירים, תוכל חרב. אז יש פה הרבה שמות של, נכון, אריה, לוי, כפיר, ויש עוד כמה וכמה, שחלי, שיש בעברית כמה וכמה כינויים לאריה, וכפירייך תוכל חרב, והכרתי מארץ תרפך, כן, הטרף שטרפת מעמים אחרים, אני עכשיו אשמיד אותו ואכלה אותו מתוכך, הוא כבר לא יהיה אפשר למצוא אותו, ולא יישמע עוד כל מלאכך, מילה מוזרה ביותר, והאבן עזרא פה אומר שזה בעצם כל מלאכייך, רק במקום היוד הנקבה באה פה ה, כן, במקום יוד בין החף לחף באה פה ה, אבל הכוונה כל השליחים של אשור שהיו מפילים אימה, כן, מלך אשור היה שולח שליחים כמו רב שקל למשל, ששם הנביא אומר לו את מי חירפת וגידפת, על מי הרימות הקולך וכולי, אז ככה במלחמה פסיכולוגית כזו היו נשלחים מלאכים מטעם מלך נינווה להכניע ולדכא ולבזות את כל ממלכות האזור, ועכשיו כל המלאכים הללו שהוא נמשל לכל אריה נוהם לא יישמע עוד במרחב, כאילו, וזה גם מה שראינו, האיה וכולי, דיינו, יחפשו אותם, לא רק שלא יראו אותם, לא ישמעו את כולם, כאילו מעולם לא היו כאן. טוב, חשבתי שנסיים היום את הספר, אבל באמת הפסוקים קצת קשים, אז בהנהגה ובכבדות. אז ביום ראשון, בעזרת השם, נכון? השבת היא שבת ישיבה? בסדר, ברוכים תהיו.
שם בירובעם בן יואש, שם נזכר.